בוקר טוב לכם, נפלא לראות אתכם כאן שוב. בשיעור שעבר דיברנו על מה זה ידע קול, מה הוא כן ומה הוא לא. דיברנו על האופי המשתנה של ידע קול. מה זה ידע קול? זה התודעה של הבודה, נכון? ואמרנו שזה האופי משתנה כי היא תופסת דברים שמשתנים. ומכאן עברנו לדיון של האם יכולה להיות ישות כזאת שהיא יודעת הכל ושהיא כל יכולה ושהיא לא משתנה או משתנה ושבורת את העולם. ובעצם סתרנו גם את האפשרות של ישות כזאת שהיא בלתי משתנה וגם אם היא משתנה. אם היא משתנה אז יש את העניין של הבריאה. בסוף נתן לנו שם המאסטר את האפיון של מה אנחנו מחפשים בידע קול. האם אנחנו מחפשים מישהו שמכיר את כל אבן ואבן בתחתית האוקיינוס, או מישהו שיש לו את היכולת לראות מה קורה מרחק 50 קילומטר מכאן, ואומנם ידע קול כולל את התכונות האלה, מי שיש לו ידע קול, יש לו ידע קול. אבל אמרנו שאנחנו לא מחפשים את זה אצל המורים, והוא נותן לנו דוגמת אבסורדית, אם הם חפשים את זה, אז בואו ניקח לנו את העית למורה, כי הוא יכול לראות למרחקים. אז מה אנחנו כן מחפשים? איזה אספקט של ידע קול משחק את התפקיד המכריע בשבילנו? ואמרנו שזה הידע של הבודה, מה לתרגל ומה לזנוח. מה לעשות ומה לא לעשות. אם תרצו, מה עשה ואל תעשות. וזה האספקט החיוני שצריך לחפש אצל מורה רוחני שאנחנו הולכים בעקבותה. אם אנחנו הולכים ללכת בעקבות איזושהי תורה רוחנית, אנחנו רוצים שהיא לא תחזיב אותנו, אנחנו רוצים שיהיה באמת. והאספקט של ידע קול אצל הבודה הוא זה שהוא יודע מה לתרגל ומה לא לתרגל. ואחר כך גם דיברנו קצת על איך נדע ללכת בעקבות מורה רוחני, איך נדע להאמין לו. מכיוון שמורה רוחני בהכרח מדבר על דברים שאנחנו עוד לא יודעים. כי אם אנחנו כבר יודעים אנחנו לא צריכים את המורה הזה, אז נמשיך הלאה. אז אנחנו הולכים למישהו שמדבר על דברים שאני עוד לא השגתי. ואז קישרנו את זה עם הסוגים של המציאות, שמציאות גלויה, מציאות חבויה ומציאות חבויה ביותר, אתם זוכרים? אמרנו שאנחנו יכולים באופן ישיר לחוות מציאות גלויה, אנחנו לא יכולים באופן ישיר לחוות מציאות חבויה כגון ריקות, כגון דקויות של הראיות, כן? אבל אנחנו יכולים להקיש לגבי קיומם באמצעות ההיגיון שלנו, אם נפתח היגיון צרוף. שזה עניין בחוד. שזה המטרה שלנו כאן, לפתח את ההיגיון הזה שיאפשר לנו להקיש באופן הגיוני על קיומה של דברים שכרגע אנחנו עוד לא יכולים לתפוס באופן ישיר. ואחר כך אמרנו שיש את המציאות החבויה ביותר, שגם אם נשב עם היגיון ברזל ועם היגיון צורות לחלוטין וננסה ליישם אותו, עדיין לא נוכל להגיע למסקנות האלה, וכגון ונתנו דוגמה על דקויות של חוקי הקרם. ואז אמרנו, אז אם ככה מישהו בא ומדבר על דברים שאני גם לא יכולה לחוות באופן ישיר, וגם לא יכולה להגיע אליהם באמצעות ההיגיון, אז לפי מה אני אחליט אם ללכת בעקבות מורה כזה? ומה יבדיל בינו ובין איזה שרלטן שמוליך אותי בדרך לא נכונה? ואז אמרנו, אוקיי, אין לי את היכולת לראות מציאות חבויה ביותר כרגע. אז עם היכולות שיש לי, שדברים שאני יכולה לראות ישירות, ודברים שאני יכולה באמצעות ההיגיון להקיש, אני הולכת ומיישמת את זה על המורה עצמו. אני לא חושבת את זה על הדברים שהוא אומר, אז אני עושה את זה למורה עצמו. ואז אני מסתכלת, בשעה שהוא מדבר על דברים שהם מציאות שאני יכולה לחוות בעצמי, האם הדברים שלו מאשרים את החוויה שלי או סותרים אותה? ונתנו לדוגמה את הבודה, שנתן תיאורים מאוד מפורטים, לפרטי פרטים ועמוקים ביותר של הסבל. ולא כולנו הגענו לאותה מידה של הכרה בסבל שבקיום שלנו. זה לא אומר שהוא איננו, זה רק אומר שאיננו תחו מלראות. אבל יש אנשים שהצליחו, וכל אחד מאיתנו יכול להעמיק את החוויה שלו של הסבל בחיים האלה, באופן ישיר, החוויה הזאת היא ישירה. קודם כל אנחנו יכולים לפגוש הסבל שלנו עצמנו, אנחנו יכולים לראות אחרים סבלים. הבודיזם מאוד מאוד מעודד אותנו להתעמק בזה. לא משום איזה מין סיבות מזוכיסטיות למיניהם, כי הבודיזם הוא כל כולו בעד למצוא עושר, לא סתם עושר, אלא עושר אופינטיבי. אלא ככל שאנחנו מתחברים יותר לחוויה של הסבל בחיים שלנו, אנחנו יותר מתחברים לאמת הראשונה של הסבל שהבודה דיבר עליה. אנחנו יותר על ידי כך מונעים לחפש את הדרך לצאת מן הסבל, להוציא את עצמנו ואת אחרים מן הסבל. אז זה אספקט אחד. אספקט שני, ככל שנתעמק יותר במה זה בשבילנו סבל, באופן האישי ביותר שאפשר, ככל שנתכנס לשם יותר, נוכל יותר לאמת את דברי הבודה כשהוא מדבר על הסבל, על האמת הראשונה. וככל שנוכל לעשות את זה יותר, יהיה לנו יותר אמון במורה הזה, ולכן גם יהיה לנו נכונות, או האמון הזה ייתן לנו את הגשר הדרוש לקחת אותנו אל אותם המקומות שבהם הוא מדבר, הדברים שאני לא יכולה לעמק באופן ישיר. על ידי כך שיצרתי אמון, כיוון שהוא תיאר את האמת הראשונה של הסבל בצורה כל כך נאמנה, בצורה שכל כך משקפת את החוויה הישירה שלי, לאחר שהתעמקתי בנושא כמובן, זה אומר שהוא איש של אמת. שהוא איש שמדבר אמת. ולכן, אם יש לי את הקרמה הטובה, אז ההכרה הזאת תניע אותי מספיק ללכת ולהקשיב לדברים האחרים שאותם אני עוד לא יכולה לתפוס את עצמי. אז זה ככה בקיצור נמרץ, איפה שהפסקנו. שיעור היום יש שני חלקים. כשמלמדים על גלגל החיים, יש שם מסביב את 12 החוליות, אפשר לדמד ללכת מאחד להגיע ל-12, וזה נקרא הסידור לפנים, שהולכים בסדר קדימה. וזה מסביר איך אנחנו באים לעולם הזה עם בורות, ואיך זה מגלגל את כל הגלגל הסמסרי. ואז אנחנו מגיעים למוות ועוד פעם נולדים עם בורות וכך הלאה. עכשיו יש אפשרות ללמד את אותו הדבר לונדוק, מה שנקרא. זאת אומרת, סידור לאחור. הוא מתחיל מאחד אבל הולך אחורה. מפסיקים את הבירות, מפסיקים את המוות, עולה ומפסקים, והגלגל נעצר. המנגנון מופסק. גם את זה אפשר ללמד קדימה ואחורה. לון ג'ון ולון דור. הלון זה לא לון, זה לוק. אבל בגלל המילה שבא אחרי זה נהיה לון. אז זה לון ג'ון. עכשיו, אנחנו היום נדבר על הלון ג'ון, נדבר קדימה. זה פרק אחד בספר. יש חלק אחר של הפרק שאנחנו לא כוללים בקורס הזה, והוא לונדוק ולדבר עליהם אחורה. וזה רשימה של ציונים לוגיים, שמוכיחים, בהוכחה של בנקה בודיסטית, שהבודה הפך למי שיש לו תפיסה נכונה. למה אני יכולה להאמין לו? למה הוא יצור שלעולם לא משקר? ולמה הדרך שלו יכולה לשחרר אותי? אז אנחנו עכשיו נלך בנימוקים קדימה, להוכיח שהוא הפך לתפיסה נכונה. והדרך שנעשה זה שניקח נימוק אחד ונשתמש בו להוכיח נימוק שני. והמטרה שלנו להגיע לכאן. שהוא הפך למי שיש לו תפיסה נכונה. הוא הפך לתפיסה הנכונה עצמה. הוא עצמו תפיסה נכונה. הוא ההתגלמות של תפיסה נכונה. הסידור לפנים מראה לנו איך הבודה הגיע בכלל. איך הוא נהיה בודה. וזה נורא חשוב. א', זה חשוב, כי זה מאפשר לנו, מחזק לנו את האמונה שאפשר להאמין לבודה, ובאמת מראה לנו את הדרך איך אנחנו נהיה בודה. לכן זה כל כך חשוב השיעור הזה. והלומדות מאפשר שאותך להתאכן דבר כזה, שמישהו יעקוב לבודה. אז זה לא נושא. הנושא אנחנו ניתן מה שנקרא ארבעת הנימוקים של הסידור לפנים. זה הנושא שלנו כרגע, בחלק הזה שלנו. לוקח שהוא הופך לתפיסה נכונה. הטיצ'ינג הזה הוא מאוד מפורסם במסורת הגילופה, שזה המסורת שאנחנו מלמדים. ומעבירים אותו ממורה לתלמיד במשך כמה דורות כבר, ומסתבר שאף אחד לא טרח לרשום אותו. טוב, באופן שבו אנחנו מציגים את זה עכשיו, והגשם מייקל רינפוצ'ה ואמר, אתה יודע, אני לא מוצא את זה רשום, איפה זה רשום? הוא אומר לו, זה לא רשום. אז אולי בואו נרשום ביחד, שזה יהיה רשום. אז הוא ישב את זה, כן, רינפוצ'ה, כן, עמוד שהכתיב לו את זה. הוא כתב מהר מהר, ואתם תראו שאיך שאנחנו לומדים את זה בשיעור, זה טיפה שונה ממה שתקבלו את זה בחומר הקריאה, אבל אני חושבת שאחרי השיעור זה יהיה לכם ברור. נשים ארבעה נימוקים כאמור שיוכיחו את זה. ואנחנו נכתוב אותם, כמו הוכחה לוגית בודיסטית, אתם זוכרים, דיברנו על הוכחות לוגית בודיסטיות, שצריכות שיהיה להם שלושה חלקים, קודם הקביעה, על מה אנחנו מדברים, מה הנושא, מה אנחנו טוענים לגבי הנושא הזה, כאילו מה צריך להוכיח, וג' הנימוק שאנחנו נותנים. ודיברנו קצת על מה יכול להיות נימוק בהוכחה לוגית. ההגדרה של נימוק, מה שבא לך לראש. ולא אומר שזה נימוק טוב. נימוק, זו הוכחה לוגית, יכול להיות כל דבר. זה הופך את ההוכחה לתקיפה או לא. וכשהם עושים דיבייט, הם כל הזמן זורקים נימוקים, והרבה פעמים מתחילים מנימוקים שהם לא נכונים, או שהם קצת לא נכונים. וכל המטרה של הדיבייט, של הפולמוס, זה לחדד את ההבנה ולתפוס את הקצת הלא מדויק הזה. האחד זורק טענה, והשני צריך להגיד, מקבל או לא מקבל. אז למשל, אחת התגובות המקובלות זה, כמה הוא? אני מוק לא מתקבל, אני מוק לא, אתה לא נתת את זה. אז אנחנו עכשיו ניתן נימוקים נכונים. הנכונות נקבעת על ידי המאזין גם. ב' הוא צריך לנבוע באופן לוגי, וג' יש לפעמים, אנחנו מגיעים למציאות חבויה, ואנחנו לא יכולים באמצעות לוגיקה לממן, אז מסתמכים על אוטוריט. ובהסתמכות על אוטומית אני חושבת נימוק נכון. כמו משל רינדל אמר, או שם ברשת יש לי עדיין מפקתי, ואתם תראו את זה גם. איך אומר את זה? מכיוון שיש מציאות שהיא חבויה או חבויה ביותר בשבילם, אז לא התקרודיסטית, להסתמך על אוטומית, אז זה חופי. אולי שם כללי לנימוקים האלה, אנחנו ניתן ארבעה נימוקים. באופן כללי, לכל הארבעה ביחד, קוראים ריפשי. וזו אחרי ריפה? ריפה, שי. שי זה ארבע, וריפה זה נימוק. המילה ריפה יש לה הרבה פירושים, וגם שני כתיבים שונים, עם סבא סוף ובלי סבא. כמו שזה כתוב כאן, זה נימוק. ארבעת הנימוקים. אז חזור אחריי. טמפה? מה זה בעברית? ואני אקח את המורה. טמפה זה המורה. המורה זה הבודה. כשאומרים סתם מורה, בדרך כלל מתכוונים לבודה. טמפה צ'ו-צ'ן. אחר כך אומר, צמר גירוטה. הוא הפך לתפיסה נכונה. קיופה אינפצ'יר. תחזרו אחריו. קיופה אינפצ'יר. אינפצ'יר, שיר זה משום ש. אנחנו הולכים לעשות את זה. משום שהוא המגן. למה הוא הפך לתפיסה נכונה? משום שהוא מגן. עכשיו נסביר את זה. אז יש לנו פה שלושה חלקים. אחד אנחנו אומרים, על מי אנחנו מדברים? על מי אנחנו מדברים? על הבודה. אז יש לנו שורה ראשונה, אנחנו אומרים על מי אנחנו מדברים. שורה שנייה, מה אנחנו טוענים לגביו. הטענה שאנחנו טוענים לגבי הנושא. אנחנו אומרים, זה מרגיעותה, שהוא הפך לתפיסה נכון, זה מה שצריך להוכיח. והשלישי, זה הנימוק, והנימוק שאנחנו כאן נותנים, קיופה אין בית שיר, מכיוון שהוא מגן. מכיוון שהוא הפך למגן. אז אנחנו צריכים להסביר למה זה נימוק ומה זה מגן וכך הלאה. קיופ זה מגן.
נועה, סליחה, אנחנו
רוצים להוכיח, נגיד, שהוא הופך לתפיסה נכונה, אנחנו
משתמשים
בנימוק של המגן. בלי שהוכחנו עדיין שהוא מגן. נכון. אנחנו יכולים להוכיח משהו שלא הוכחנו אותו. אז אנחנו הולכים להוכחה בשלבים. לאט לאט. מה עושה אותו מגן? איך הבודה מגן עלינו? מה דעתכם? דיברנו על זה פעם שעברה. הוא מלמד אותנו את ארבע אמיתות שכוללות את האמת של הסבל, את האמת של המקור לסבל, אחר כך הפסקת הסבל והדרך להפסקת הסבל, נכון? מי מהם אנחנו יכולים לראות ישירות? רק את הראשונים. אז מה הוא עשה? הוא אומר, זה שאני מגן עליכם, זה שאני מוציא אתכם מסבל, אני להראות לכם את הדרך לצאת מסבל. אבל כדי שתאמינו לי, אז אני אתאר לכם את האמת הראשונה של הסבל בפרטי פרטים, ואז אנשים חושבים שהבודיזם כל כך אוהב להתעסק בסבל. וזה נכון, אבל למה? רק כדי להביא אותנו החוצה. רק כדי שנוכל לצאת החוצה. אז בזה שהוא מלמד אותנו מה לתרגל, מה לעשות ומה לא לעשות, הוא מגן עלינו. כי אנחנו לא יודעים איך, אנחנו לא יודעים איך להפסיק את המוות. אין לנו מושג איך להפסיק את המוות. אנחנו לא באמת יודעים איך התגובות שלנו מביאות את הסבל שלנו. אנחנו לא יודעים את זה. אומרים, או, זה חשוב, אז זה יארג ובל יעבור. אנחנו לא יודעים איך היארג ובל יעבור, אז זה יגרום לנו את הסבל הבא שלנו. ואז אנחנו מגיבים מתוך זה, וזה מייצר את הסבל הבא. הנימוק הראשון, אנחנו נקרא לו הנימוק של המגן. אני לפעמים מחליפה בין המילים נימוק והוכחה. אז עכשיו, לקשר לשיעור שעבר, דיברנו על מה זו תפיסה נכונה, ודיברנו איזה אספקט של ידע כל, חשוב לנו בדרכנו כשאנחנו מחפשים מורה רוחני. והאספקט הזה זה מה לעשות ומה לא לעשות. מה עלינו לעשות ומה עלינו להפסיק לעשות כדי לצאת מן הבוץ. האספקט הזה של ידע כל, וזה מה שהבודה מלמד, ובצורה כזאת הוא מגן עלינו. אז למה הוא הפך לתפיסה נכונה? מה נכון פה? הוא יודע איך להגן עלינו. תפיסה שלו נכונה, אנחנו לא יודעים בעצמנו, אין לנו תפיסה נכונה, לגבי התוצאות של המעשים שלנו. אנחנו לא תופסים נכון את המציאות שלנו, ואנחנו מגיבים אליה בצורה שמוצרת לנו סבל. על ידי זה שהוא מלמד אותנו, שהוא מגן עלינו תוך לימוד ארבע אמיתות למשל, הוא מלמד אותנו מה לעשות, מה לא לעשות, איזה מהתגובות שלנו ייצרו לנו סבל, ואיזה התגובות שלנו שייצרו לנו עושר. וזה מה שמראה שיש לו תפיסה נכון.
אני
קצת מתקשר לעצמו.
אנחנו רואים שהוא הפך לתפיסה
נכונה ושורשו המגן. מה אתה היית רוצה למצוא את המורה? מורה שאתה תלך בעקבותה ותאמין לו.
תפיסה נכונה.
אתה רוצה שתהיה תפיסה נכונה. אוקיי. איך תיבחר שיש לו תפיסה נכונה?
הנימוק שאת אמר קודם, שאני עצמי בחוויה שלי, הוא שמה שהוא אמר מדבר
אליי, חשב. יופי, נכון. איך אתה תבדוק בחוויה שלך שזה מדבר אליי?
חוויות החיים שלי,
חוויות
החיים
של הרגיש לאחרים,
סביבי
וכך הלאה. והוא יגיד לך את זה תעשה ואת זה תפסיק לעשות, ואתה מנסה לעשות את זה, ואז אתה רואה מה קורה לך כתוצאה מזה. נכון? קודם לא ידע, קודם פעלת כמו שפעלת, ואתה בעולם שהוא מלא סבל.
אבל
לגבי
סבל, אכן אני חווה.
כן, ועכשיו בא המורה ואומר לך, אתה יודע מה? אתה צריך... למשל, להקפיד לגמרי שכל מילה שלך תהיה אמת לעמיתה. ואתה פותח יומן ושש פעמים ביום, בודד, שכל מילה שאתה אומר היא מילה אמת לעמיתה, וכל רושם שאתה משאיר אצל הזולת, גם לא מילולי, הוא נכון, הוא לא מתחיל. ואתה עושה את זה חצי שנה, ואחרי חצי שנה אתה רואה שיש שינוי בחיים שלך, אומר, החיים שלי משתפרים. מה שהוא אומר... מגן עליי, מגן עליי מפני צרות. תראה, אם הדברים שלא עוזרים לך. העוזרים לך הם פה, הם במגן. זה המגן.
אני רוצה להקשור סטיפה.
אוקיי.
אני מאמין באלה שעושים שם, אבל לא באמת, אלה שעושים נעמוק על המדעת.
בסדר.
אמרו לי, זה, ואם זה, אז זה יהיה לי טוב אם אני... אז זה נימוק שיש אל, זה נימוק ששופר שם איזה רבי שעזר לי. יש אנשים שזה נימוק.
בשבילך, תעזור אנשים. לא השתכנע.
תעבורי לו.
אז בוא נראה, מה חסר לך? תשתפיח על קברים חצי שנה, זה הרבה עבודה, מה? אז כדי שאתה תעשה את זה, אתה צריך קודם להאמין קצת למורה הזה, כדי שתחליט להקדיש חצי שנה וללכת להשתתף בקברים. עובדה שאתה לא הולך ומשתפיח על הקברים, נכון? האמונה לא מספיק חזקה. מה חסר לנו בשביל שהאמונה תהיה מספיק חזקה להביא... זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. זה שהשתתח על הקברים וקרה לו משהו טוב, כבר לא צריך לשכנע אותו, הוא כבר השתכנע שדרך טובה. אבל לפני שהוא הולך להשתתח, הוא היה צריך להאמין לזה שאומר לו שזאת תהיה דרך טובה. הבודה אומר, בסדר, אני צריך להתחיל אותך מי איפשהו. ואיך שהוא מתחיל אותך, זה מהאמת של הסבל שאתה יכול לתפוס. ואז אתה ממשיך, ואז אתה אולי, ואני מקווה, פותח יומן שיש לנו ביום. ואז אתה לא צריך לדבר כך הרבה. וזה בדיוק מה שהבודה עושה שמגיע לנו. הוא מתחיל מהאמת של הסבל. הוא אומר, אתה לא יכול להאמין לי, כי אני מדבר על דברים שאתה לא יודע בכלל. אז אני אתחיל לדבר מדברים שאתה כן יכול לעמוד בעצמך, ואני אתן לך תיאור איך אתה סובל. כי את זה אתה יודע. תסתכל בתיאור שלי, האם יש משהו בתיאור שלי שסותר את החוויה שלי. וזה לימוד מאוד מאוד מועיל. הלימוד הזה של הסבל הוא מאוד מועיל מכמה סיבות, אני חוזרת על מה שאמרתי פה. אחת, הוא עוזר לי להשתכנע שיש לי מה ללכת בדרך הזאת, ויש לי לנסות עכשיו ללכת להשתתח על הקברים, במרכאות, לפתוח את היומן, יותר פשוט. לפתוח את היומן. שש פעמים ביום. זה אחד. הדבר השני, כשאני מתחברת לסבל הזה, נוצרת אצלי מוטיבציה חזקה לצאת מהסבל, לחפש את האושר. ואז אני באה עם השאלה, ואני אסגרת, מה אני מחפשת? מה יוציא אותי מסבל? איך אני יכול לעזור לעצמי ולאחרים? אז זה הנימוק הראשון. הנימוק הראשון הוא הפך ליצור של תפיסה נכונה, כי הדברים שלא מגינים אליי, מה שהוא מלמד אותי מגן עליי. עד כאן ברור? אז פה איפה אנחנו בטיבטי? אנחנו הולכים מקיוק, מהמגן, לצנוגיות. או בעברית, מהמגן, אנחנו את זה שיש לך תפיסה נכונה. אוקיי, זה היה הנימוק שלנו. אנחנו קוראים לו הנימוק של המגן. למה הוא הפך לתפיסה נכונה? כי הוא מגן. הוא התבר במגן, על ידי שהוא מלמד אותנו את ארבע אמיתות, ועוזר לנו בצורה כזאת לצאת מסבל. השלב הבא יהיה, מה הופך אותו למגן? קודם אמרנו, מה הפך אותו לתפיסה נכונה? זה שהוא מגן. עכשיו אנחנו נדבר, למה הוא מגן? אז, הנימוק של מי שהלך אל העומק. הבא ניקח את אותו אחד, ככה זה פותח. אותו אחד, את המורה. בטיבטית זה אומר די, רק את המילה די הם אומרים, די, זה אותו אחד. חווה ניקח את אותו אחד, זה שדיברנו עליו קודם. אם אנחנו במגרש הפולמוסים, אנחנו צריכים להגיד, חווה ניקח את אותו אחד.
זה המורה, כן.
זה המורה, כן, זה הבודה. מה אנחנו טוענים עכשיו? מה הטענה שלנו? מה אנחנו רוצים להוכיח עכשיו? לא אמרנו, הוא נהיה תפיסה נכונה כי הוא מגן. עכשיו, למה הוא מגן? ועכשיו אתם תראו שיש פה ניסוח קצת אחר ממה שיש לכם בחומר התורה. וזה אותו דבר, אז נסביר על זה כדומה. משום שהוא הגיע לעונג. דרך אגב, המילה שמשתמשים פה לנגעים, בטיבטי, כל התכונות המסריחות. זו המילה שלנו. מה זה נקרא שהוא הגיע לעונג? הוא נמצא בעונג בלתי פוסק. גם בגוף וגם במים. עונג בלתי פוסק. איך מגיעים למקום כזה? אם סילקנו 84,000 נגעים, ה-good news זה שגם אם מסלקים אחד, מידת העונג גדלה במאות אחוזים לעומת המציאות הנוכחית שלנו. הבודה הגיע לעונג לסילק את הנגעים, זה כל מה שצריך לעשות. את העונג לא צריך להמציא. לא צריך לייצר אותו, הוא ישנו שם. הוא ישנו אם נסלק את המדעים, ואז זה יהיה בלתי נמנן, זה ייקפה עלינו לחיות בעונג בלתי פסק.
האם העונג שווה ערך לחיות בטוב?
שאלה מאוד טובה. כי המושג שלנו של עונג וטוב הוא מאוד מאוד מוגבל. אין לנו מושג איך זה להיות בעונג של הבודה, אין לנו מושג.
כשאנחנו
עושים טוב, אז זה באמת לפעמים מעביר צמרמורת, ופתאום מרגישים שמישהו מאושר בזכות משהו, או שאתה משתתף איתו, אז אתה מרגיש מצמרמורת כזה. זה באמת מין עונג נפשי מאוד עמוק.
וואו.
כן, אז במידה שזה בא, זה יכול להיות לנו קצת אינדיקציה, כן.
כמו
שהיה לא
בריפוס,
זה קצת ארוך בעולם הזה. כן, נכון, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג. אנחנו יכולים להתחיל קצת להרגיש עונג טיפה, שנמשל במדיטציה. מתחיל קצת להתפתח העונג של מדיטציה, השינג'אן שדיברנו, קצת. עכשיו, אני אצטט לכם את רינפוצ'ה. רינפוצ'ה אומר, גם מי שפיתח שינג'אן באופן מלא, שהוא הגיע לסמאדי ויש לו את הקלות של הגוף ושל המים, סילק את הנינגלם, זוכרים? הוא כבר מרגיש בשליטה גמורה בגוף, שליטה גמורה במים, והמים מאוד מתענג. הוא אומר, זה כאין הוא כאפס לעומת העונג של הבודה. זה בכלל לא מתחיל להיות דומה. אז קשה לנו למיין מה זה, כי אנחנו כל כך נגועים. ואנחנו אפילו לא יודעים. אבל אנחנו למשל פחות סובלים מאנשים אחרים שכרגע מתייסרים בכאבים. מישהו שיש לו כאב כרוני וכל הזמן מתייסר, או מישהו שהוא כרגע נשברה לו, התרסקה לו הרגל, או... אנחנו יכולים לשוות לכאלה, אנחנו יכולים לשוות לאנשים שהם כל הזמן סובלים חרפת רעב. אז אנחנו לא באותה מידת סבל. במידה שאנחנו כרגע לא, אז כרגע בשבילנו חלק מהנגעים הוא לא פעיל. מאוד נדיר לפגוש מישהו שחייב טובים שיבוא לשיעור דם. מאוד נדיר, צריך לקרות עוד משהו. אז עוד איזושהי קרמה צריכה להפשיל כדי שאדם כזה יבוא לשיעור דם. אז לא פוגשת פה את כוכבי הקולנוע בדרך כלל. יש יוצאים מן הכלל, יש לי חברה טובה שהייתה כוכבת קולנוע. ויום אחד, פתאום כל הקרמה בבת אחת, השתנו. גם הבעל עזב, גם קיבלה סרטן, הכל בבת אחת. נדיר לפגוש אותם. היה לנו אחד אחר שהיה איש יפה יפה כזה, פתאום הוא מופיע לשיעור דם, סלבריטי כזה. מה קרה? הוא מצא שיש לו איידס. והוא ככה עבר את האיידס ומת בתוך הקהילה, בתוך הסנגה, והסנגה טיפלה בו. אז בדרך כלל צריך לקרות עוד משהו כדי להתעורר. אתה צריך להבין שאתה סובל. שיש לך את הזרעים של סבל. שאם עכשיו טוב לך זה לא אומר שיהיה לך טוב בעוד רגע. בדרך כלל אנשים לא מתעוררים בלי שקורה משהו אישי. אסון. מה שאומר אם פה שסיפרתי לכם פעם שעברה, נכון, שבאים אנשים ומקטרים על הסמסר, אומרים פה שאומר שרק דבר אחד טוב סמסר, היא כולה מגעילה, היא כולה זוועה, משהו שראוי לסלוד ממנו בכל מעודנו. יש את הדבר אחד טוב, הוא אומר, במוקדם או במאוחר, היא תגלה לנו את פרצופה האמיתית. ואז נבוא. אז עכשיו הנימוק השני. למה זה שהוא הגיע לעונג מוכיח שהוא הפך למגן? מה שאנחנו נעזרים בו זה את ההבנה של מה פירוש להגיע לעונג, פירושו לסלק את כל המגעים הרוחים. זאת אומרת שמה?
הוא הגיע למסקנה שמדריק אותנו אליה.
כן. זאת אומרת שהוא למד לעשות את זה. הוא ההוכחה. הוא סילק את כל המגעים שלו. לכן הוא יכול ללמד אותנו איך לעשות את זה. ולכן הוא יכול להגן עלינו.
אני חשבתי שבתיאור הראשון הוכחנו שהוא מגיע, נכון? האם זה לא כך שאנחנו מוכיחים את התיאור השני על ידי התיאור הראשון? אנחנו עכשיו אמרנו דבר הפוך, שבגלל שהוא סילק את הנגעים הרוחניים הוא יכול להיות מגיע.
כן.
אבל אנחנו עכשיו מנסים להוכיח את העובדה שהוא סילק את כל הנגעים.
לא, 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 שהוא מגיע. הוא מגיע עלינו.
השתמשנו בו שהוא מגיע בנימוק, ועכשיו אנחנו משתמשים בסלט
תיאור. זה לפיוח להוכיח.
כן, אבל זה שתי הוכחות שונות. בטח אותה הוכחה את לא יכולה לעשות את זה. אבל שתי הוכחות שונות וזה כל
מה. איך אני יודעת
שהוא סילק
את
דברים
שהוא חי
בו נגיד? אז זה ההוכחה השלישית. זה עוד לא הוכחה. יפה. עכשיו אנחנו אומרים, משום שהוא סילק את הנגעים, הוא למד איך לעשות את זה, הוא יכול ללמד אותי איך לעשות את זה, ובכך הוא מגן עליו. אז עכשיו, אולי עוד קצרת אגב, מילה לבודה בטיבטית, חזרו אחריי, סאם, גא. סאם, גא. אנחנו מתחילים את התפילה של המקלט, זוכרים בטיבטית? סנגה של הסנגה זה הבודה, הולכים למקרה של הבודה. סנגה, אז סנגה זה הבודה בטיבטית. סנג פירושו לסלק, לפנות, לנקות. ומה הוא סילק? את המגעים. הוא סילק את המגעים. ויה זה המילה לרחב, או פתוח לרווחה. וכאן הכוונה למה? לידע כלשהו. אז סנגה זה מי שסילק את כל המגעים הרוחניים ויש לו ידע כל. וזה לא אותו דבר. אחד לא מתחייב מהשני, למה? איך אנחנו יודעים? דוגמה, אנשים שהגיעו לנרוונה סילקו את כל המגעים הרוחניים, אבל לא בהכרח יש להם ידע כל. אז בודה גם סילק את כל המגעים ואת הזרעים שלהם, נכון? וגם יש לו ידע כל, וכדי להגיע לידע כל הוא היה צריך לסלק עוד מחלקה שלמה של מכשולים. יש לנו שתי מחלקות גדולות של מכשולים. אחת זה מכשולים של נגעים רוחניים. מכשולים של נגעים רוחניים, אלה שעשו קורס 2, יודעים שזה לא רק נגעים רוחניים, זה כולל נגעים רוחניים, זה כולל את הנטיות לנגעים הרוחניים. זאת אומרת, לא רק שהוא מפסיק לחוס, גם הוא מפסיק לחלוטין באופן קבוע, נצחי, את הנטייה לחוס, את הזרעים של הכעס. אז זה מחלקה אחת, זה מה שאנחנו קוראים מכשולים של נגעים רוחניים. יש מחלקה שנייה של מכשולים, שהיא הרבה יותר מעודנת והרבה הרבה יותר קשה לסילוק. וזאת המחלקה של המכשולים ליד הכל. ולכן יש ישויות שהגיעו לנרוונה ולא הגיעו ליד הכל, כי זה משהו שברמה הרבה יותר גבוהה והרבה יותר קשה לסדר. ומה צריך בשביל זה?
בודיצ'י.
שלוש.
פה עשינו, בגלל של העון הגלה, אז הוא מגיע. עכשיו אנחנו הולכים מכאן. אז זה הנימוק של המורה.
אז אנחנו אומרים,
הבה ניקח את אותו האחד. אנחנו רוצים להכריח איך הוא הגיע לעונג. הגיע לעונג, בסדריים כתבו סילק נגעים.
עכשיו, במקום לכתוב משום שהוא מראה, אנחנו נכתוב את זה קצת אחרת.
טוב, משום שהוא מלמד ריתוק. יש לנו כמה דברים שהמורה עושה, וזה אחד מהם.
אני חושב שבמקרא כתוב לכם משום שהוא המורה. אז יהיו קצת הבדלים. זה נניח שלרגע שגמרנו לדבר על זה, עוד נדבר על זה. אבל אם גמרנו לדבר על זה, מה זה אומר? שמה הכרחי כדי להגיע לעונן? לראות ריקות. כדי ללמד ריקות צריך לראות ריקות. אז הכרחי כדי להגיע לעונן, לראות ריקות. אין דרך אחר. אז מה עושה אותו מורה? אז הוא הגיע לעונן, פירושו הוא סילק את כל המגעים. איך הוא סילק את כל המגעים? הוא ראה ריקות, ואחר כך
הוא תרגל על דרך התרגול.
הוא ראה ריקות על דרך הראייה, ואז הוא תרגל על דרך התרגול. יש את החמש דרכים, זה דרך התרגול, היא התרגול של הבודיסאט, ואחרי שהוא רואה ריקות ישירות. אז אחרי שהוא רואה ריקות ישירות, אחר כך הוא עושה את כל התרגול, שיכול לקחת כמה גלגולים אפילו, עד שהוא מסרק את כל הנגעים. מה הביא אותו לעומד? הוא סילק את המגעים, איך הוא סילק אותם? הוא ראה ריקות והוא תרגל אותם. איך אנחנו יודעים שהוא ראה ריקות? ולפי מה שאומרים? אותו אחד, מי זה אותו אחד? הבודה, אנחנו מדברים על הבודה. עכשיו אני מוקח האחרון. ארבע. אז איפה אנחנו פה בטבלה שלנו?
אז אמרנו ככה. באמצעות זה שהוא מגיע, הוכחנו שהוא יוכח לתפיסה נכונה. באמצעות זה שהגיע לעומד, הוכחנו שהוא מגיע. באמצעות זה שהוא המורה, נרמד אותנו את הדרך, הוכחנו שהוא הגיע לעומד. עכשיו מה אנחנו עושים לעזור לבין? מה עושה אותו מורה? משתדלו לעזור. אז אנחנו סדרים עכשיו את המעבר. וזה יהיה עכשיו הנימוק שלו.
אנחנו נקרא לו הנימוק של החמלה. אבא ניקח את אותו אחד, או את המורה. כרגע אני כותבת שיש לו חמלה, אחר כך בחלק השני. נדבר על זה קצת יותר אחרי שנימור עם הנימוק. אז זה הנימוק האחרון. והוא אומר, איך הוא נהיה מורה? איך אנחנו יודעים שהוא מורה? כי הוא מלמד אותנו, מלמד אותנו ריכוז ואיך לתרגל. כי הוא בעצמו תרגל. בגלל שהוא בעצמו תרגל, הוא יכול ללמד אותנו. למה הוא תרגל? התרגול הוא קשה ומפרק, למה הוא תרגל? בגלל החמלה.
תכתבו החמלה הגדולה. ותכף נדבר מה עושה חמלה הגדולה.
משום שיש לו חמלה גדולה, משום שהוא התחבר לסבל שלו, ועל ידי כך התחבר לסבל שלנו, והגיע למקום הזה של בודיצ'ית המלאה, ועוד הרבה למעלה מזה, והגיע למקום שהוא לא יכול לסד לראות אותנו סובלים. כלומר, אני לא יכול לסד לראות אותנו סובלים, ואני הוציא אותם מן הסבל. אני בעצמי הוציא אותם מן הסבל. אני הולך בעצמי לגלות מה הדרך לצאת מן הסבל, ואז אלמד אותם. איך אני בעצמי אגלה? אז הוא הלך והוא תרגל. הוא עשה את כל מה שצריך כדי לתרגל, כדי בעצמו לחסל את הסבל שלו. אני בעצמי אקח עילה לחמלה שלי, ואז אני אוכל ללמד את האחרים. וזה סוגר לנו את המעגל. אז יש לנו ארבעה נימוקים. מה מתייחס למחשבה המושלמת, ומה מתייחס לפעולה המושלמת. הנימוק של החמלה זאת המחשבה המושלמת. איזה מהנימוקים מדבר על הפעולה המושלמת?
אז זה הנימוק של הזולה.
איזה מארבעה מתייחס למטרות שלי ואיזה של הזולה? אז הנימוק של המגן מתייחס לצרכים שלכם. הנימוק של הלך לעומק. זה שבו הבודה הולך ומטהר את כל הנגעים. זה אומר שהוא פגש את הדרמה קיה. זה לפעול למען הצרכים שלו. אז עכשיו בואו נעשה את הסיכום. איך הבודה הופך לבעל תפיסה נכונה?
אז זה הסדר לפנים.
כל נימוק מוכיח את זה שלפניו, ואז אם חוזרים חזרה ומסדרים אותם לפי הסדר, זה הסידור לפנים.
מתחילים פה. הכל התחיל מהחמלה. הכל התחיל מהחמלה בנימוק. לא יכול לראות את היצורים סובלים ומחליט שהוא בעצמו יציג את כל היצורים. יש פה דגש על כמה דברים יש פה. הוא בעצמו, הוא לא מחכה שמישהו יעזור, לא מחכה שזה, לא מחכה שמישהו אחר יעשה את זה. אני בעצמי אעשה כל מה שצריך. גם אם אף אחד לא עוזר לי, גם אם כולם מבטרים אותי, גם אם כולם חושבים שנפלתי על הראש, גם אם כולם שופטים אותי, וזה יגיע. זה יגיע, ככל שתתקדמו בדרך, אתם תתקדמו ביותר התנגדות מהסביבה. וזה בא בין השאר בצורת שפיטה מאוד חזקה. ואם זה עוד לא יגיע, זה יגיע. אתם תפגשו אנשים שיגידו עליכם דברים. אבל סבתא שנחוש חברתו גדולה, הוא לא ישנה אמון. נשאלתו לעזור לבועים. נשאלתו לעזור לבועים, אז הוא הולך והוא מתרגל, הוא עושה מה שצריך, וזה מה שהופך אותו למסוגל ללמד אחרים, להפוך אותו למורה. בגלל שהוא מורה, זאת אומרת שהוא תרגל את כל הדברים, הוא סילק את כל הנגעים, הוא הגיע לעונג. הוא הגיע לעונג, הוא הגיע למקום שסילקו נדמים, הוא יכול להראות לנו, הוא יכול להגן עלינו. יש פה עכשיו יכולת להגן עלינו, וכשאנחנו הולכים בעצתו, אנחנו רואים, שאתה משוב על תפיסה נכונה. זה השוליה, אדם של תפיסה נכונה. הוא עקף את תפיסה נכונה. והכל יקרים בגללכם לנו. ומה זה אומר לנו? יש לנו רעיון, כמה נפלא יהיה אם אני יכולה לדעת את דבר שאני לא יודעת עכשיו, או אני יכולה לתרוף את המים של מישהו אחר. נפלים לפניך. במידה שיש למישהו איזושהי יכולת אינטואיציבית, או איזה טלפתיה, או איזה דברים כאלה, במידה שהייתה בכם חמלה וגעתם חמלה באהבה, במידה שעוד אין לנו משהו חסומי ורק ראיתי פתאום מאה, במידה שהחמלה שלנו עדיין נכון. כתוב שהגינה, אנחנו נעשה יותר מאמץ ויותר טוב.
היא
עושה אינטואיציה
טובה,
אלא
אם יש חמלה
בבסיס? אינטואיציה טובה היא תוצאה. זו שיר הסיבה קרמית. הסיבה הקרמית של אינטואיציה טובה זה לרצות לדעת מה קורה אצל השם. אני צריכה לרצות לדעת מקום השם, כי אני רוצה לעזור.
זה לא יכולה לעבור
עוד פעם את הסוציאטר הזה, עוד פעם? עוד פעם. אז בגלל שיש לו חמלה, הוא הולך ומתרגל ועושה את הדרך. עכשיו הוא יכול ללמד אותם את הדרך. אז זה שהוא מלמד מעיד שהוא תרגל. עכשיו שהוא מורה, זאת אומרת תרגל. ראה ריקוד ותרגל עם הריקוד. עכשיו הוא סילק את כל הנגעים, הוא הגיע לעומק. הוא סילק את כל הנגעים, הוא יודע איך אני יכולה לסלק את כל הנגעים. הוא יודע את האמת השלישית והרביעית. ועל ידי שהוא מלמד אותי איך אני יכולה לתרגל, מה לעשות ומה לא לעשות. מצוות עשה, מצוות אל תעשה. הוא הופך למגן.
הוא מגן עליי, אני הולכת ואני עושה מה שאומר לעשות, ואני מפסיקה לעשות מה שאומר להפסיק לעשות. ואני רואה שהוא צודק, אני רואה שזה עובד, אני מנהלת לו יומן, אני עושה יומן 6 פעמים ביום, אחרי חצי שנה, שנה, החיים שלי משתנים, אני רואה, זאת דרך.
זאת ניסה לכולה.
בעצם חלש לכל, זה הלכניה. אנחנו לא שני מקורות, החוכמה והחסד.
אנשים באים מכל מיני מקומות. את פוגשת אנשים שבאים לדעת מה השם, אין להם יותר מדי היגיון או חשיבה אינטלקטואלית. ויש להם המון אמונה, יש להם רגש חזק. איכשהו הרגש מוביל אותם לשם, בלי שהם יודעים בדיוק למה. הלב נורא פתוח. אז הם פחות מתחברים אולי ללימוד האינטלקטואלי וכך הלאה, אבל הם באים בגלל האמונה, והם יושבים אצל כנרים פה שיש אולם המאוד אינטלקטואלי, אבל גם החברה שלו עושה. ואחרי כמה שנים הם גם מפצחים את האינטלקט. יש שאלה הפוכים שבאים, אני רוצה להבין, תסביר לי פה בדיוק מה קורה פה. אחרי כמה זמן מתפתחת החינות, האמונה מתפתחת. שני הדברים, אנשים נתקעים בכל מיני מקומות, וזה מתכנס לאותו מקום. זאת אומרת, הם צריכים את שתי הכנפיים, את החוכמה ואת השיטה. השיטה זה החינות. בכל קריאה השיעור, אנחנו אומרים, תביאני זכותם ששורים נעשתי, לפני להרע, למען כל הדברים. אנחנו מתחילים עם מוטיבציה של חינות. אנחנו נותנים לבוד אדר מסנגה ללכוש שלמות החוכמה, למה? למען כל הבריאה. ומאוד חשוב, אין צ'אנס של בוד יצליח בלי זה. אפשר לטרוא אותו בצורה יבשה וספלטנית, הוא לא יביא לשום מקום. אז יכולים להבין את כל המפות, ולא יקרה הנס הזה של להגיע להרע, של לצאת מסדר. שזה מוכרחים לפתוח את הלב, ומה שפותח את הלב זה אתם לך. זה השירות האחרים.
שכולו טוב, אמן.